שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ממחת במסכת שבועות. נתחיל בשורה השביעית בעמוד א', ונסיים בעזרת השם בממתת עמוד א' בסיום פרק כל הנשבעין. היום השיעור יהיה ארוך מהרגיל. היום אנחנו ממשיכים בשבועות המשנה שחזל תקנו, והיום נחלק את השיעור לחמישה חלקים. החלק הראשון זה לגבי השבועה שחזל תקנו, שאם יש מוכר וקונה שמתווכחים האם המוכר נתן את הסחורה או האם הקונה נתן את הכסף, אז חזל תקנו שהנתבע נשבע ואז הוא פטור. ולגבי זה יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שהמוכר נתן את הסחורה, על זה אין ויכוח. אם רק מתווכחים האם הקונה כבר נתן את הכסף, אז כאמור הנתבע, כלומר הקונה, נשבע שהוא נתן, ואז הוא פטור מלתת. אפשרות שנייה זה להפך, שברור להם שהקונה נתן את הכסף. הוויכוח הוא האם המוכר נתן את הסחורה, וגם כאן תקנו שהמוכר נשבע שהוא נתן, ואז הוא פטור. זה עיקר הדין במשנה, אבל המשנה מוסיפה על זה שתי נקודות. דבר אחד זה שזה לפי רבנן, אבל רב יהודה חולק על המקרה הראשון, כלומר שכשהמוכר נתן את הסחורה, והוויכוח הוא האם הקונה שילם או לא, כאן לפי רב יהודה, הקונה פטור מלשלם אפילו בלי שבועה, ולמה? כי לא סביר שהמוכר נתן לו סחורה בלי לדרוש מיד תשלום, הוא לא מוכר בהקפה, הוא רוצה תשלום מיד, ולכן הקונה מן הסתם צודק, הוא שילם והוא פטור. זאת נקודה אחת במשנה. נקודה שנייה זה שהמשנה אמרה את זה על שני סוגים של מוכרים, גם על מוכר פירות וגם על שולחני שמוכר מטבעות. עד כאן מהמשנה, עכשיו בגמרא נראה על זה שתי הערות. הערה אחת, מה שרב יהודה אמר במקרה הראשון, שהקונה פטור מלשלם גם בלי שבועה, כי מן הסתם הוא שילם, כי המוכר לא נותן לו בהקפה, אז רב יהודה בברייתא עכשיו מוסיף לזה עוד תנאי, וזה שזה נכון רק שהקונה כבר קיבל אליו את הפירות ליד, כך שהוא מוחזק גם בפירות וגם בכסף שלו, רק אז רב יהודה מקל עליו ואומר, אתה לא צריך להישבע, מן הסתם כבר שילמת. אבל אם הקונה עוד לא מוחזק בפירות, אלא המוכר שם את הפירות באיזה מקום ניטרלי ברשות הרבים, כאן מודה רב יהודה לרבנן שהקונה כן יצטרך להישבע בשביל להיפטר, זאת הערה אחת. הערה שנייה, שואלת הגמרא, למה משנה צריכה להשמיע את הדין הזה פעמיים, גם במוכר פירות וגם בשולחני? מסבירה הגמרא כי בפירות תנקם יותר מסתבר, ואילו בשולחני רב יהודה יותר מסתדר, ולכן המשנה צריכה להשמיע שהם נחלקו גם בזה וגם בזה. למה כאן הוא מסתבר ולמה כאן הוא מסתבר? כי בפירות, בעל הבית רוצה לתת לו כמה שיותר מהר לפני שהם ירקבו. לכן הגיוני שהוא לא מחכה לכסף, אלא הוא קודם נותן לו, ואז הוא דורש את התשלום, כך שבאמת יכול להיות שהקונה באמת עוד לא שילם, ולכן אומר תנקם, הוא צריך להישבע שהוא שילם, זה בפירות. לעומת זאת, לשולחני אין לחץ לתת מהר את המטבעות, זה לא שהם נרכבים, לכן שם יותר מסתבר שהוא לא נותן עד שהקונה באמת ישלם לו, כלומר כמו רב יהודה שמניח שהקונה באמת כבר שילם. אז כאן מסתבר כך וכאן מסתבר כך, ולכן המשנה צריכה להשמיע שבניגוד למה שהרגע אמרנו, הם באמת נחלקו גם בשולחני וגם בפירות. בשניהם לפי רבנן הקונה צריך להישבע שהוא שילם, ובשניהם לפי רב יהודה סביר שהוא כבר שילם והוא פטור גם בלי להישבע, כאמור רק אם יש לו כבר מוחזקות על הפירות או המטבעות, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני, קצת מעל אמצע עמוד א', זה לגבי הדין הבא במשנה, וזה השבועה במקרה של יתומים. עכשיו, לפני שניכנס למה שהגמרא מוסיפה כאן, בואו נזכר קודם במה שראינו לגבי זה אתמול. אתמול הנושא שלנו היה, מה עושים כשצריכים להישבע, אבל אי אפשר להישבע. למשל, כששני הצדדים חשודים על השבועה. ולגבי זה אמרנו, יש מחלוקת תנאים. לפי הגרסה של רב נחמן, רבי יוסי אומר, יחלוקו, וכך רב נחמן פוסק. רבי מאיר אומר, חזרה שבועה למקומה. ומה הכוונה? אז רב ושמואל אמרו שהכוונה היא שהוא לא משלם, רבי אבא אמר להפך, הכוונה היא שהוא משלם. כך שיצא שיש לנו שלוש דעות כשאי אפשר להישבע, לפי רבי יוסי יחלוקו, לפי רבי מאיר, לפי רב ושמואל פטור, לפי רבי מאיר, לפי רבי אבא חייב. עכשיו, על מה רב ושמואל אמרו את זה? הם אמרו את זה על המקרה של יתומים. ובואו נעשה סדר שוב לגבי יתומים, נדבר על ארבעה מקרים, ואז את המקרה האחרון נחלק לשניים. מקרה ראשון, אם כולם בחיים, ברוך השם, המלווה עצמו הולך עם שטר ללווה ודורש את הכסף, הלווה צריך שלם, והמלווה לא צריך להישבע, יש לו שטר והכל בסדר. זה מקרה ראשון. מקרה שני, זה אם רק המלווה מת, אז היתומים של המלווה ניגשים ללווה עצמו עם השטר ודורשים את הכסף. גם במקרה הזה, אמרנו אתמול, היתומים לא צריכים להישבע. הם ירשו שטר שעומד בפני עצמו בלי שבועה, ואין סיבה להשביע אותם. זה מקרה שני. מקרה שלישי, זה להפך, אם רק הלווה מת, אז המלווה עצמו ניגש ליתומים של הלווה ודורש את הכסף. במקרה הזה, חזל תקנו שהוא כן צריך להישבע, כי כל מי שנפרע מהיתומים צריך להישבע, כמו שגם אישה שמקבלת את הכתובה מהיתומים של בעלה, גם לה תקנו שבועה כמו שראינו. זה מקרה שלישי. אז שוב, מקרה שני, אם רק המלווה מת, היתומים של המלווה מקבלים את הכסף בלי שבועה. מקרה שלישי, אם רק הלווה מת, אז המלווה כן צריך להישבע ליתומים של הלווה. עכשיו, מקרה רביעי, מה קורה אם שני מתו, גם המלווה וגם הלווה, והיתומים של המלווה ניגשים ליתומים של הלווה לבקש את הכסף. על זה אמרה המשנה, היתומים של המלווה גם כן צריכים להישבע, זה המקרה הרביעי, וזה בעצם הנושא שלנו, השבועה הזאת של יתומי המלווה אל יתומי הלווה. ועכשיו, כאמור, את המקרה הרביעי הזה, נחלק לשני תתי מקרים, וזה מקרה אחד כשהמלווה מת לפני הלווה, מקרה שני כשהלווה מת לפני המלווה. מה זה משנה? אומרים רב שמואל, זה משנה מאוד, כי מה שאמרנו במשנה, שהיתומים של המלווה נשבעים ונוטלים מהיתומים של הלווה, זה דווקא במקרה הראשון, שהמלווה מת לפני הלווה, עוד שנייה נראה למה. אבל אם הלווה מת לפני המלווה, מחדשים רב שמואל, במקרה כזה יתומי המלווה לא יקבלו את הכסף שלהם. למה? כאמור, את כל זה אמרנו כבר אתמול, וזה שברגע שהלווה מת והמלווה עדיין חי, אז כמו שאמרנו מקודם, במקרה כזה, המלווה מתחייב בשבועה ליתומים של הלווה. אז בעצם השטר שיש לו כרגע הוא שטר כזה שמצריך שבועה של המלווה, והשבועה הזאת היא שבועה ודאית. כלומר, הוא נשבע שהוא יודע בוודאות שהלווה לא שילם לו את החוב, ורק אז הוא יוכל לגבות מהיתומים של הלווה. אחר כך, כשגם המלווה מת, אז הוא בעצם הוריש לילדים שלו שטר כזה שאי אפשר להשתמש בו כמו שהוא, אלא צריכים קודם להישבע. ואיזה שבועה? אז כאמור, האבא היה צריך להישבע שבועה ודאית. הבעיה היא שהילדים שלו, הם לא יכולים להישבע את השבועה הוודאית הזאת, כי הם הרי לא יודעים בוודאות שהלווה לא שילם, זה רק אבא שלהם יודע. הם, כל מה שהם יכולים להישבע, זה רק שאבא שלהם לא אמר להם שהלווה פרה. אז זה שבועה יותר מסופקת. וממילא, אומרים רב שמואל, הם בעצם לא יכולים לקבל את הכסף, כי השבועה המסופקת שלהם לא מספיקה כאן, כי כאמור, שטר שהם ירשו הוא שטר כזה שצריך שבועה ודאית של האבא, ואת זה הם לא יכולים לספק, ולכן במקרה כזה שהלווה מת לפני המלווה, הם לא יקבלו כלום. אבל אם המלווה מת לפני הלווה, על זה כאמור אמרה משנה שהם כן ישבעו ויקבלו, כי כאן בניגוד המקרה השני, האבא המלווה מעולם לא התחייב בשבועה, כי בהתחלה גם המלווה וגם הלווה היו חיים, והוא יכל לגבות בלי שבועה, ואז כשהמלווה מת, הוא הוריש לילדים שלו שטר כזה שכאמור אפשר לגבות אותו בלי שבועה, ובאמת אם היתומים היו הולכים ללווה עצמו, וגובים, הם היו יכולים לגבות בלי שבועה. רק אחר כך, כשהלווה מת, אז הטילו עליהם שבועה חדשה, שבועת היורשים, שהם צריכים להישבע שאבא שלהם לא אמר להם שזה פרוע, אבל זאת שבועה שטילו רק עליהם. מאבא הם לא קיבלו שום חיוב שבועה, ולכן הם כן יכולים להישבע וליטול. אז שוב לסיכום, מחדשים רב ושמואל, שמה שאמרה המשנה, שיתומי המלווה גובים יתומי הלווה עם שבועה, זה נכון רק שהמלווה מת לפני הלווה, אז באמת יכולים להישבע וליטול, אבל אם הלווה מת לפני המלווה, אז כיוון שהשטר שהם קיבלו בעצם צריך שבועה ודאית של האבא, ואת זה הם לא יכולים לספק, אז הם לא נשבעים ולא מקבלים כלום. עד כאן החידוש של רב שמואל, ונשים לב שזה שיתומי המלווה כאן לא מקבלים כלום, זה בעצם מבוסס על שתי הנחות. א', שזה נקרא כאן מצב שהם לא יכולים להישבע, כי השבועה של האבא הייתה ודאית, והשבועה שלהם היא רק מסופקת, זה לא מספיק. וב', שבמצב כזה שבו לא יכולים להישבע, מה עושים? לא מקבלים כלום, כמו שאמר רבי מאיר. עכשיו, ממילא נקדים כבר עכשיו, שמי שירצה לחלוק על רב שמואל ולומר שהיתומים כן מקבלים משהו, מספיק שנחלוק על אחת מההנחות. כלומר, מצד אחד אפשר לקבל את ההנחה השנייה, שבאמת, לפי רבי מאיר, אם אי אפשר להישבע, אז הם לא מקבלים כלום, אבל אפשר לחלוק על ההנחה הראשונה, שהניחה שזה מצב שהם לא יכולים להישבע, ולומר, מה פתאום? זה נקרא מצב שהם כן יכולים להישבע. אמנם זה לא בדיוק השבועה של האבא, האבא היה נשבע שבועת ודאי, והם נשבעים רק שבועת ספק, אבל זה נקרא שהם יכולים להישבע, וממילא הם יישבעו ויקבלו הכל. זאת אפשרות אחת לחלוק על ההנחה הראשונה. אפשרות שנייה זה לקבל את ההנחה הראשונה, שבאמת זה נקרא מצב שבו הם לא יכולים להישבע, כי זה לא השבועה של האבא, אבל לחלוק על ההנחה השנייה ולומר, נכון, באמת לפי רבי מאיר, לפי רב שמואל, במקרה כזה שאי אפשר להישבע, לא מקבלים כלום, אבל יש כאמור עוד דעות, וזה רבי אבא שאמר שיקבלו הכל, נשים אותו בצד, ורבי יוסי שאמר יחלוקו, וככה הם יקבלו חצי. זה מי שירצה לחלוק על רב ושמואל, בהמשך נראה עוד דרך לחלוק עליהם, וזה פשוט לסבור כמו בית שמי, נסביר את זה עוד מעט. בכל אופן, עד כאן החזרה על מה שראינו אתמול, עם הפירוט הזה של ההנחות ואיך אפשר לחלוק על רב ושמואל, ועכשיו אנחנו נכנסים סוף סוף לסוגיה עצמה, ואת הסוגיה נחלק לחמישה סעיפים. סעיף ראשון זה ששאלו את רבי אלעזר מה דעתו, והוא אמר שהוא חולק על רב שמואל, כלומר הוא בעצם חולק על ההנחה הראשונה, לדעתו גם במקרה הזה זה נקרא שהם יכולים להישבע, אמנם זה לא בדיוק השבועה של אבא, אבא נשבע שבועה ודאית והם רק שבועת ספק, אבל זה מספיק וממילא היתומים יישבעו ויתלו. גם כשהלווה מת לפני המלווה. זה סעיף ראשון, רבי אלעזר חולק על רב שמואל על ההנחה הראשונה, זה מצב שאפשר להישבע והם יקבלו הכל. סעיף שני זה ששאלו גם את רבי עמי מה הוא חושב, והוא אמר שבתוך רב שמואל עדיין צריך לעשות איזו הגבלה קטנה. וזה שמה שרב שמואל אמרו, שאם הלווה מת לפני המלווה, אז היתומים לא יכולים להישבע כי האבא שלהם כבר התחייב בשבועה ודאית, זה דווקא במקרה שבו האבא כבר עמד בדין ובאמת בית דין חייבו אותו להישבע, ואז פתאום הוא מת, אז באמת היתומים לא יכולים להישבע כי האבא כבר התחייב בשבועה אחרת. אבל אם האבא, המלווה, לא הספיק לעמוד בדין, אז אפילו שהלווה מת לפניו, האבא בעצם עוד לא התחייב בשבועה, ולכן היתומים כן יוכלו להישבע וליטול. זה מה שמקביל רבי עמי, אבל מתקיף אותו רב נחמן, מה פתאום? זה לא משנה אם האבא עמד בדין או לא, מה שמחייב את האבא המלווה בשבועה זה לא אם הוא עמד בדין, אלא פשוט עצם זה שהלווה מת, וממילא, בין אם הוא עמד בדין ובין אם לא, כל עוד הלווה מת לפניו, החידוש של רב שמואל נכון, והיתומים של המלווה לא יוכלו להישבע ולא יקבלו את הכסף. אז שוב, החידוש של רב שמואל, שאם הלווה מת לפני המלווה, אז כיוון שהאבא התחייב בשבועה, אז היתומים שלו לא יכולים להישבע, לפי רבי עמי זה דווקא אם אבא שלהם המלווה כבר עמד בדין, לפי רב נחמן זה לא משנה. עכשיו בסוגריים, גמרא מהירה, שמה שרב נחמן הסביר את דברי רב שמואל, זה לא שהוא סובר כמותם הלכה למעשה שהם לא יקבלו כלום. כי הרי רב נחמן עצמו, כמו שאמרנו אתמול, פוסק כמו רבי יוסי, שכשאי אפשר להישבע, אז יחלוקו, אז הם יקבלו חצי. מה שהוא הסביר כאן את רב שמואל ואמר שלא יקבלו כלום, הוא הסביר את זה רק לשיטתם בשיטת רבי מאיר. כלומר, אתם שמסבירים את רבי מאיר שבמקרה הזה לא יקבל כלום, אז זה נכון בין אם האבא עמד בדין ובין אם לא, אבל אני אישית סובר בכלל כמו רבי יוסי שחצי הם כן יקבלו. ועד כאן הסעיף השני, ראינו מחלוקת האם צריך להגביל את רב שמואל דווקא לכשעמד בדין או שלא. הסעיף השלישי, שש שורות לפני סוף עמוד א', במילים מתיב רבושיה, נראה כאן סדרה של ארבע קושיות על החידוש של רב שמואל, אבל את כולם נתרץ. כשכל הקושיות זה ממקרים שהלווה מת לפני המלווה, ובכל זאת היתומים של המלווה מקבלים את הכסף מהיתומים של הלווה. עכשיו, העיקרון של שלוש הקושיות הראשונות הוא זהה, וזה שבשלושתה מדובר לא על מלווה ולווה, אלא במסכת כתובות על אישה ובעל. האישה היא כמו המלווה, כי הבעל חייב לכתובה, והבעל הוא כמו הלווה, כי הוא חייב לשלם את הכתובה. ובשלוש הקושיות אנחנו נראה שגם היורשים של האישה יכולים לדרוש את הכתובה מהיורשים של הבעל. עכשיו שם, ברור שאם הם דורשים כתובה, זה אומר שהבעל מת לפני האישה. למה? כי כשאישה מתה לפני הבעל, אז אין כתובה. הבעל חייב לשלם כתובה רק אם הוא מת קודם או אם הוא גרש אותה. אז ברור שם שהבעל מת לפני האישה, כלומר בעצם הלווה מת לפני המלווה, וממילא, אם אנחנו רואים שם בשלושת המקרים שבכל זאת היתומים מקבלים את הכתובה, זה בעצם קושייה על רב שמואל. כי שם אפילו שהבעל מת לפני האישה, כלומר הלווה מת לפני המלווה, בכל זאת היתומים של האישה כן גובים מהיתומים של הבעל, כלומר היתומים של המלווה כן גובים מהיתומים של הלווה, ולא אומרים כמו שאמרו רב שמואל, שכיוון שאם האישה הייתה חיה, הייתה צריכה להישבע שבועה ודאית, ועכשיו שהיא מתה, היתומים לא יכולים להישבע את אותה שבועה ודאית, אלא רק שבועה מסופקת, אז לכן הם לא גובים, אלא הם כן גובים. וזאת הקושייה על רב שמואל, זה מה שמשותף לשלוש הקושיות הראשונות, עכשיו בוא נראה אותם אחת אחת בקצרה. אז קושייה ראשונה, מתיב רב הושעיה, זה ממשנה בכתובות, קוף דלת עמוד א', שם הנושא זה שלכתובה יש תוקף של 25 שנה, כלומר, אם האישה לא דרשה מהיתומים של הבעל את הכתובה תוך 25 שנה, זה מראה שהיא מחלה, והמשנה שם אומרת גם שאותו דבר גם על היתומים שלה, שאם הם לא דרשו את זה מהיתומים של הבעל תוך 25 שנה, זה מראה שגם הם מחלו. עכשיו, הנושא שם זה 25 שנה, זה לא הנושא שלנו, אבל לענייננו מה אנחנו רואים? שיתומי האישה גובים מיתומי הבעל. כלומר, מה שאמרנו, אפילו שהבעל מת לפני האישה, בכל זאת היתומים גובים, זאת קושייה. הראשונה. קושייה שנייה זה ממקרה שאדם התחתן עם אישה א' או להתבנים ואז היא מתה, אז הוא לא חייב לכתובה כי היא מתה לפניו, אבל אחרי זה הוא התחתן עם אישה ב' ואז הוא מת, כך שהיתומים שלו כן חייבים לכתובה. ואז מספרת המשנה, אם אחרי זה גם אישה ב' מתה, אז קודם שאר היתומים ישלמו ליתומים של אישה ב' את הכתובה שמגיעה לה, ואחרי זה חלקו את שאר הירושה. עכשיו מה רואים? שוב אותו עיקרון, שאפילו שהבעל מת לפני אישה ב', כלומר הלווה מת לפני המלווה, בכל זאת היתומים של אישה ב', היתומים של המלווה, יכולים לדרוש מהיתומים של הבעל, היתומים של הלווה, את הכסף. אז שוב רואים נגד רב שמואל, שגם כשהלווה מת לפני המלווה, היתומים גובים מהיתומים, זאת קושייה שנייה. עכשיו, לפני שנראה את הקושייה השלישית, נראה קודם את התירוץ על שתי הקושיות הראשונות, כי זה אותו תירוץ, וזה שומר את הגמרא, שכאן צריך לעשות אותו קימטה, שנעמיד שמדובר, שכאן לפני שהאישה מתה, היא הספיקה להישבע ליתומי הבעל שהיא לא קיבלה מאבא שלהם שום דבר. למה זה עוזר? אז בואו שנייה נחזור למלווה ולווה, זה יותר פשוט. מה אמרנו כל הזמן? שאם הלווה מת לפני המלווה, אז כיוון שאם בשלב הזה האבא היה רוצה לגבות מהיתומים, הוא היה צריך להישבע שבועה ודאית, אז אחר כך אם המלווה נפטר, הוא הוריש לילדים שלוש תר שצריכים להישבע עליו שבועה ודאית, והם לא יכולים, ולכן הם לא יכולים לגבות. אבל אם האבא כן הספיק להישבע ללווה, שהשטר הזה הוא טוב ושאבא שלהם הלווה לא שילם לו עדיין כלום, אז עכשיו השטר הזה הוא טוב, זהו, נשבעו עליו. וכשאבא מת, הוא הוריש לילדים שלו שטר מעולה, שלא צריך להישבע עליו כלום, כי כבר נשבעו. וממילא, היתומים יוכלו להשתמש בזה בלי שום בעיה, וכך כאמור נאמין את שני המקרים האלו במסכת כתובות. שזה שהיתומים של האישה גובים מהיתומים של הבעל, אפילו שהבעל מת לפני האישה, מדובר כאן שלפני שהאישה מתה, היא הספיקה להישבע שהיא לא קיבלה מהבעל כלום, כך שהכתובה שהיא הורישה לילדים שלה היא כתובה שלא מצריכה שבועה, ולכן שם הם גובים, וזה לא קשה על רב שמואל, ועד כאן שתי הקושיות הראשונות על רב שמואל. קושייה שלישית, אנחנו שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה שוב ממשנה בכתובות, הפעם פיווה ועמוד ב', וזה לגבי בעל שמראש כשהם התחתנו, הוא התנה את התנאי והוא אמר לה, תדעי לך, אני כל כך אוהב אותך, שגם אם יהיה מצב שעקרונית לפי ההלכה, את אמורה להישבע בשביל לקבל את הכתובה, את לא תצטרכי להישבע. הגמרא מסבירה למשל, דוגמה שראינו אתמול, אם היא תפגום כתובתה, כלומר היא תגיד שלמות ששטר הכתובה עדיין אצלה, האמת היא שהבעל כן פרה חלק מהכתובה, שבמקרה כזה היא אמורה להישבע בשביל לקבל את השאר, כאמור ראינו את זה אתמול, בכל זאת, האישה הזאת, הבעל אמר לה, את לא תצטרכי להישבע לי. עכשיו, אומרת המשנה שם בהמשך, שזה נכון אם היא תגבה ממנו. אבל אם היא או יורשיה יגבו מהיורשים שלו, אז כבר כן יצטרכו להישבע, כי התנאי חל עליו, לא על היורשים שלו. עכשיו, לענייננו, מה אנחנו בעצם רואים כאן? שיש שם סיפור שבו היורשים של האישה גובים מהיורשים של הבעל, וכאמור, ודאי שמדובר שהוא מת קודם, כלומר, הלווה מת לפני המלווה, אז הנה שוב, רואים נגד רב שמואל שמדיין יכולים לגבות, וכאן אי אפשר תרץ כמו מקודם שמדובר שהאישה נשבעה לו כבר. כי כאן כתוב במפורש שאם היורשים יגבו, הם יגבו בשבועה, ואם האישה כבר נשבעה, אז אין להם מה להישבע, אלא ודאי שהאישה לא נשבעה, ובכל זאת הם גובים בשבועה, בקיצור, נגד רב שמואל. עונה הגמרא לצדדין, כלומר, שם במשנה, כשהמשנה מדברת על היורשים שלה, שגובים היורשים שלו, באמת מדובר שהאישה מתה לפני הבעל. איך זה יכול להיות? הרי אם אישה מתה לפני הבעל אין כתובה, אלא צריך להכניס פה עוד פרט, וזה שלפני שהיא מתה, הוא קודם גירש אותה, ואז כמובן שהוא חייב לכתובה, ועל הכתובה הזאת כרגע אין שום חיוב שבועה, כי זה היא גובה ישירות ממנו, אחר כך היא מתה, והיורשים שלה אמורים לגבות ממנו, אז גם אין חיוב שבועה, כי הם גובים ישירות ממנו, ואחר כך גם הוא מת. אז עכשיו יש חיוב שבועה, וזה לא קשה על רב שמואל, כי שוב, כאן מדובר שהאישה מתה לפני הבעל, כלומר בעצם המלווה מת לפני הלווה, שבזה כמובן גם רב שמואל מודים שהיתומים כן יכולים לגבות, כי השטר שהם גבו היה שטר כזה שאף אחד לא היה צריך עדיין להישבע עליו, ורק הם אלה שצריכים להישבע כשגם הלווה מת, ולכן הם יכולים לגבות. עכשיו, תגידו, איך יכול להיות שהאישה מתה לפני הבעל? הרי אם האישה מתה לפני הבעל אין חיוב כתובה, זה מה שאמרנו כל הזמן, אלא שהגמרה מוסיפה כאן פרט, וזה שכאן, לפני שהיא מתה, הוא קודם גירש אותה, שאז הוא תחייב לכתובה, אחר כך היא מתה, והיורשים שלה יכולים לגבות ממנו בלי שום שבוע, ואחר כך הוא מת. ועכשיו הם צריכים שבוע, אבל שבועת היורשים, לא השבועה הוודאית של האישה, ולכן אין שום בעיה שהם ישבעו גם לפי רב שמואל, והם ישבעו ויגבו, כי כאן, שוב, המלווה מת לפני הלווה, האישה מתה לפני הבעל. ועד כאן התירוץ לקושייה השלישית. הקושייה הרביעית והאחרונה זה של רב נתן ברושעיה, זה בשורה האחרונה בעמוד א', והפעם זה לא מבעל ואישה בכתובות, אלא ממלווה ולווה. מזה שאומרת הברייתא שלבן של המלווה יש יותר כוח מאשר למלווה עצמו. במה? במקרה שבו הלווה מת לפני המלווה. אז אם המלווה עצמו רוצה לגבות את החוב מהיתומים של הלווה, אז הדרך היחידה שלו לעשות את זה, זה להישבע את השבועה הוודאית שלו שהשטר הזה לא פרוע, כמו שתמיד אמרנו. זה אם המלווה עצמו גובה. לעומת זאת, אם עכשיו גם המלווה מת, והיתומים שלו רוצים לגבות, אז להם יש שתי אפשרויות לגבות. אפשרות אחת זה שאמר רשב"ג במשנה, שאם רגע לפני מותו היו עדים ששמעו את האבא, המלווה, אומר שהשטר הזה לא פרוע, זה מספיק, והיתומים לא צריכים להישבע שבועת השומרים. אפשרות שנייה, אם זה לא קרה, אז הם פשוט ישבעו את שבועת השומרים ויקבלו את הכסף. זה מה שכתוב בברייתא. עכשיו, מה יוצא מכאן? ממש מפורש, שאפילו שהלווה מת לפני המלווה, גם אז היתומים של המלווה יכולים להישבע ולקבל את הכסף. כלומר, ממש נגד רב שמואל, שאמרו שאם הלווה מת לפני המלווה, הם לא יכולים. זאת הקושייה הרביעית, וכאן הגמרא באמת נתקעת ואומרת, אתה צודק. זה באמת נגד רב שמואל. אין לנו ברירה אלא להעמיד את הברייתא הזאת כדעה ייחודית, הדעה של בית שמאי. כי בית שמאי אמרו שברגע שיש למלווה שטר ביד, זה בעצם כאילו שהוא כבר קיבל את הכסף. הוא כבר מוחזק בכסף של הלווה. אמנם הלווה עוד לא שילם לו, אבל זה נחשב כאילו שהוא כבר מוחזק. וממילא, כל מה שרב ושמואל אמרו שאם הלווה מת לפני המלווה, אז הם כבר לא יכולים לקבל את הכסף. זה כי הם לא סוברים כמו בית שמאי, אלא מי שמוחזק כרגע בכסף זה היתומים של הלווה. וכיוון שליתומים של המלווה אין אפשרות להישבע, אז הם נתקעו והם מפסידים. אבל לפי בית שמאי, שכיוון שיש להם את השטר, זה נחשב כאילו שהכסף כבר אצלם, אפילו שפיזית הכסף עוד לא אצלם, אז לפי בית שמאי, אמנם הם לא יכולים להישבע את השבועה של האבא, אבל הם עדיין מוחזקים. אז נכון, הם לא יכולים להישבע, אבל הם המוחזקים. ולכן הכסף כן ילך אליהם, אמנם צריכים להישבע את שבועת השומרים, כי חזל תקנו את זה, אבל לא מפריע לי שהם לא יכולים להישבע את השבועה של האבא, כי הם המוחזקים, זה לפי בית שמאי, אבל לפי בית הלל ולפי רב ושמואל, זה לא כך, ולכן לפי רב ושמואל הם לא נשבעים ולא מקבלים. עד כאן ארבע קושיות נגד רב ושמואל והתירוצים, ובזה סיימנו את הסעיף השלישי של החלק הזה, ועכשיו בשורה השביעית בעמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף הרביעי והחמישי, שבשני הסעיפים האלו נדבר על מה ההלכה. כלומר, בינתיים אמרנו שזה בעצם מחלוקת, אם הלווה מת לפני המלווה, לפי רב ושמואל היתומים של הלווה לא יקבלו, לפי רבי אלעזר הם כן יקבלו, ועכשיו נראה מה ההלכה. אז הסעיף החמישי זה לגבי מה פוסק רב נחמן. עכשיו, נעיר בסוגריים שמקודם כבר אמרנו שרב נחמן סובר בכלל כמו רבי יוסי, כך שגם אם הוא יסכים לרב ושמואל, שהמצב כאן זה שהם לא יכולים להישבע, אז זה לא שלא יקבלו כלום, אלא יקבלו חצי, אבל שימו את זה בצד, כי עכשיו נראה שאולי הוא בעצם חולק עוד יותר מהותית על רב ושמואל, וסובר כמו רבי אלעזר, שזה מצב שבו כן אפשר להישבע והם יקבלו הכל. אז בואו נראה. אז הגמרא מספרת שיום אחד רב נחמן הגיע לסורה, ושם באו לבקר אותו רב חיסטה ורבא ברב הונה, והם דיברו איתו על הדין הזה של רב ושמואל, והם אמרו, לא יכול להיות, בואו נבטל את הדין הזה שלהם, בואו נפסוק כמו רבי אלעזר, שזה מצב שהם יכולים להישבע, והם יקבלו הכל, זה מה שהם אמרו, וענה להם על זה רב נחמן, האמת היא, אני גם מסכים איתכם. באמת, הייתי עקרונית רוצה לפסוק נגד רב ושמואל, ולומר שיקבלו הכל, אבל אני לא רוצה לצאת נגדם, ולכן אני פוסק מותם בפועל, אבל באופן מאוד מצומצם, כלומר, רק במקרה המאוד ספציפי שעליו הם דיברו, אני פוסק כמותם. רק במקרה המאוד ספציפי שעליו הם דיברו, אני פוסק כמותם, אבל במקרים אחרים, אפילו שיש להם בדיוק אותו היגיון, אני לא פוסק כמותם. מה זה המקרה של רב ושמואל שבהם הוא פוסק כמותם, ומה זה מקרים אחרים שבהם הוא לא? אז כאמור, המקרה של רב ושמואל שבזה הוא פוסק כמותם, זה שהסיבה שהמלווה עצמו, האבא, התחייב שבועה, זה כי הלווה מת לפני המלווה, אז עכשיו המלווה חייב שבועה, ואז כשגם המלווה מת, הוא לא יכול להוריש את השבועה הזאת ליורשים שלו, ולכן הוא לא יקבלו. זה המקרה של רב ושמואל, שהסיבה שאבא חייב שבועה, זה דווקא כי הלווה מת לפניו, בזה באמת רב נחמן כן פוסק מותם. אבל אם הסיבה שאבא חייב שבועה זה מסיבה אחרת, למשל לא כי הלווה מת, הלווה ברוך השם חי, אלא כי המלווה עצמו פגם בשטר, כמו שהזכרנו מקודם לגבי האישה שפגמה בכתובה, שהוא בעצם מודה שהשטר הזה קצת פרוע, שיש דין שהוא צריך להישבע עכשיו, אז עכשיו אם המלווה הזה ימות, אז אפילו שהשטר שהוריש לילדים שלו זה שטר כזה שהאבא היה צריך להישבע עליו שבועה ודאית, בכל זאת היורשים יוכלו להישבע רק את שבועת היורשים, השבועה המסופקת, ובזה ליטול את החוב. כלומר, אפילו שההיגיון פה אמור להיות בדיוק אותו היגיון שהאבא לא יכול להוריש שבועה לילדים שלו, בכל זאת כאן לא אמרו את זה. כלומר, שוב, מתי אני פוסק כמו רב ושמואל? רק כי סיבת השבועה של האבא המלווה הייתה כי הלווה מת קודם. אבל אם האבא התחייב שבועה מסיבה אחרת, על זה רב ושמואל לא דיברו במפורש, ולכן אני גם לא פוסק כמותם, והיתומים שלו יוכלו להישבע את השבועה המסופקת יותר שלהם, ובזה ליטול את החוב. זה רב נחמן, אני פוסק כמו רב ושמואל רק במקרה המסוים שעליו הם דיברו, ועכשיו הגמרא מביאה עוד שני מקרים, והיא שואלת על פי העיקרון הזה של רב נחמן, האם שני המקרים שעכשיו נראה הם כמו המקרה שעליו רב ושמואל דיברו, וגם בזה רב נחמן יפסוק כמותם, או שהם לא בדיוק, ולכן בזה הוא יפסוק כמו רבי אלעזר? מה שני המקרים? מקרה אחד זה שהלווה אומנם מת לפני המלווה, אבל ללווה הזה היה ערב, כך שהיתומים של המלווה לא תובעים ישירות את היתומים של הלווה, אלא הם קודם תובעים את הערב, ואז הערב ילך ויתבע את היתומים של הלווה. אז רב פאפה אמר שמקרה כזה הוא לא בדיוק כמו המקרה של רב ושמואל, ולכן גם כאן לא צריך לפסוק כמותם, אבל רב הונא ברי דרב יהושע אמר, מה פתאום, זה בדיוק כמו המקרה של רב ושמואל, כי הרי אומנם הם תובעים את הערב, אבל אחרי זה הערב הולך לתבוע את היתומים, אז זה בעצם כאילו שהם תובעים את היתומים, ולכן זה כן כמו המקרה של רב ושמואל, ולכן רב נחמן כן יפסוק כאן כמותם, זה המקרה ראשון. מקרה שני זה ששוב, הלווה מת לפני המלווה, וכשהמלווה מת, אז לא היה לו בנים, אלא הוריש את החוב לאח שלו, והוא זה שרוצה לגבות עכשיו מהיתומים של הלווה, אז רמי בר חמה חשב שגם זה לא דומה למקרה של רב שמואל, כי זה לא בנים אלא אח, אבל אמר לו, אבל מה זה משנה, אין הבדל בין ירושה של אח לירושה של יתומים. שניהם צריכים להישבע את אותה שבועה, ושניהם לא יכולים להישבע את השבועה של המלווה עצמו ודאית, לכן זה כן מספיק דומה למקרה של רב שמואל, ולכן גם כאן, לפי העיקרון של רב נחמן, צריכים לפסוק, כמו רב שמואל, כי זה כן דומה למקרה שלהם, אבל שוב, במקרה שבו הסיבה שאבא היה חייב שבועה זה לא כי הלווה מת קודם, אלא כי למשל הוא פגם בשטר, זה כבר באמת משהו אחר, ובזה לא נפסוק מורה ושמואל, והיתומים כן יכלו להישבע וליטול. אז עד כאן הסעיף החמישי, במקרה שעליו רב ושמואל דיבר, רב נחמן כן בסוג של אילוץ פוסק מורה ושמואל, בשאר המקרים לא. עכשיו, סעיף שישי, בא רב חמה ועוד יותר מתרחק מרב ושמואל, והוא מבין שגם רב נחמן שכביכול פסק מותם, גם זה היה כאמור מסוג של אילוץ, ואומנם צריך לפסוק מותם, אבל זה רק לכתחילה, בדיעבד לא חייבים, ולכן דיין שיפסוק מותם ולא ייתן ליתומים, זה בסדר, אבל גם דיין שיפסוק שלא כמותם וייתן ליתומים, גם זה בסדר, וזה מוביל לשני דברים. א', אומר רב פאפה, שכיוון שאפשר לפסוק או כך או כך, אז אם באמת הסיפור הזה קורה, שהלווה מת לפני המלווה, וליתומים של המלווה יש תשטר ביד, אז אם היינו פוסקים כמו רב ושמואל, היינו פשוט לוקחים להם תשטר וקוראים אותו, כי אין מה לעשות איתו, הם לא יכולים לגבות איתו, אבל כיוון שאפשר לפסוק או כך או כך, אז אומר רב פאפה, אמנם אנחנו עצמנו לא נגבה עם השטר הזה, כי אנחנו כן כמו רב ושמואל, אבל גם לא ניקח להם תשטר ונקרא אותו, כי אולי הם ימצאו איזה דיין אחר שיפסוק כמו רבי לזר לטובתם וייתן להם את הכסף, ולכן נשאיר להם תשטר אצלם, זה דבר אחד. דבר שני זה סיפור שמסופר על דיין אחד שבאמת פסק הלכה למעשה כרבי לזר ונתן ליתומים את החוב, והיה שם איזה תלמיד שלא אהב את זה ואמר שצריך לפסוק כמו רב ושמואל והולך להתלונן אצל רב חמה, אבל אמר לו רב חמה, הרי כבר אמרתי שבדיעבד מי שפוסק כמו רבי לזר זה גם בסדר והדיין צדק, ועד כאן הסעיף השישי לגבי מההלכה, ובזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור שבו דיברנו על החידוש של רב ושמואל. החלק השלישי זה על השבועה הבאה שהמשנה הזכירה, וזה הנשבעין ללא טענה, וזה השותפין, אפוטרופסין, אישה שמנהלת את הנכסים של בעלה, או אח שמנהלת את הנכסים שהוא והאחים ירשו מהאבא, אותם יכולים להשביע אפילו בלי שום טענה. זה מה שלכאורה כתוב במשנה, ועכשיו נאמר על זה חמישה דברים. דבר ראשון, הגמרא מסבירה, מה זאת אומרת להשביע מישהו בלי טענה? מה, אני סתם אגיד למישהו תשבע לי? על מה? אני צריך לטעון משהו. אלא מסבירה הגמרא, כמו שכבר הסברנו כשלמדנו את זה במשנה, שכאן מדובר על אנשים כאלה שהם כל הזמן מתעסקים בכסף של אנשים אחרים, אם זה שותף או אפוטרופוס או האישה או האח, ובעל הכסף חושש, אולי הם לוקחים לעצמם מעבר למה שמגיע להם, אז זה לא שמשביעים אותם בלי טענה, אלא הכוונה היא שמשביעים אותם בטענת שמה. כלומר, אני לא יודע, אבל אני רוצה שתשבע לי, אולי אתה לוקח או את לוקחת יותר ממה ש מגיע, זאת הכוונה, זאת הערה ראשונה בגמרא. הערה שנייה, לגבי המקרה של אח שמנהל את הנכסים של שאר האחים, מדגישה הגמרא שזה דווקא אם הוא תורח בנכסים, למשל שהוא מביא לשם את הפועלים בבוקר, מוציא אותם בערב, אבל אם הוא סתם עובר שם ומסתכל לראות שהכל בסדר, זה לא נקרא שהוא מתעסק בנכסים, וכלפיו אי אפשר סתם להשביע אותו בלי שבועה. ולמה? אז זה בעצם מוביל אותנו לדבר השלישי של הגמרא, וזה למה בכלל כאן אפשר להשביע מישהו ככה בסתם טענת שמה בלי שאני יודע שבאמת לקחת לי משהו, כי כאן מדובר באנשים כאלה שהם תורחים בנכסים, והם תמיד כמו כל אדם לפעמים מרגישים שהם יוצאים קצת פריירים, הם מרגישים שהם תורחים יותר ממה שהם מקבלים, ולכן הם יכולים להורות יותר לעצמם ולקחת קצת יותר, כי הם חושבים שמגיע לי, ולכן אפשר להשביע אותם. ולכן לגבי האח שאמרנו, זה דווקא כשהוא באמת קצת תורח, אבל אם הוא סתם מסתכל על השדה, אז הוא לא יורה יותר לעצמו לשקר ואין סיבה לחשוד בו, ואי אפשר סתם להשביע אותו בלי שיש לשאר האחים איזושהי טענה מוצקת, ועד כאן הדבר השלישי בגמרא. הדבר הרביעי זה חידוש של רב נחמן שקצת מעקר את החידוש של המשנה, והוא אומר, רגע, אתה לא יכול סתם להשביע כל אדם שאתה חושד בו, זה לא עובד ככה, צריך שיהיה סיבה קצת יותר רצינית בשביל להשביע, וזה מודה במקצת. כלומר, שכל מה שאמרנו, שלמשל שותף יכול להשביע את השותף האחר, זה לא שהוא סתם אומר לו, תקשיב, אני חושד בך, תשבע לי, אלא צריך להיות קצת יותר ספציפי, ולהגיד, אני חושד בך שאתה לוקח, נניח, 100 שקל יותר ממה שמגיע לך, ואז השותף החשוד צריך לומר, וואלה, צודק, נכון, לקחתי, אבל לא 150 יותר ממה שמגיע לי, כלומר, הוא בעצם מודה במקצת, רק אז חידשה המשנה שהוא צריך להישבע על השאר. עכשיו, אם זה מודה במקצת, אז למה זה חידוש? הרי זה שבועה דאורייתא. אז לא, זה לא שבועה דאורייתא, כי מדאורייתא אני יכול להשביע אותך במודה במקצת, רק אם אני יודע, כלומר, בטענת ברי. כאן לעומת זאת, זה לא שאני יודע, אני רק חושד, אז מדאורייתא אני לא יכול להשביע אותך, אבל באו חזל ואמרו שאני יכול, אבל שוב, רק אם הנתבע מודה במקצת, אם הוא כופר בכל ואומר, מה פתאום, איך אתה חושד בי, לא לקחתי אגורה, אז אני לא יכול להשפיע אותו. זה החידוש של רב נחמן. בנוסף לזה הוא מאיר כאן עוד משהו, וזה מחזיר אותנו למה שראינו בלמתת עמוד ב', מה התביעה המינימלית בשביל ליצור שבועת מודה במקצת. לפי שמואל, התביעה צריכה להיות על לפחות שתי כסף, וההודעה בפרוטה, לעומת זאת לפי רב, התביעה צריכה להיות על שתי כסף פלוס פרוטה, ואז ההודעה יכולה להיות על פרוטה, כי צריך שהכפירה תהיה לפחות על שתי כסף. עכשיו, אם נחזור אלינו, אז כשרב נחמן אמר את החידוש שלו, בהתחלה הוא אמר את זה כמו שמואל, שהתביעה, כלומר, תביעת השמה, כאמור, היא לפחות שתי כסף, אבל אז אמרו לו, רגע, אבל הרי שמה שמה שהלכה כרב, ולכן באמת הוא תיקן את זה, ואמר, מדובר כאן על תביעה של יותר משתי כסף, בשביל שהכפירה תהיה בלפחות שתי כסף, ועד כאן הערה הרביעית של הגמרא, חידוש גדול, כל השבועה הזאת זה אמנם בתביעת שמה, אבל זה דווקא כשהנתבע מודה במקצת. הערה חמישית זה עוד הגבלה של השבועה הזאת, זה במשנה שאפשר להשפיע רק אם עוד לא עשו את החלוקה. אבל אם כבר חילקו והלכו הביתה, אתה לא יכול פתאום להיזכר ולבוא ולהשביע את השותף שלך, אלא אם כן יש לך טענת ברי ולא טענת שמה, ואלא אם כן אתה ממילא משביע אותו באיזשהו סיפור אחר שלא קשור, ואז אתה יכול לגלגל עליו שבוע. מה זה גלגול שבוע? אז זה בעצם מוביל אותנו לחלק הרביעי של השיעור לגבי גלגול שבוע. גלגול שבוע זה שאם לרובן יש שתי טענות על שמעון, בטענה אחת, אין לו איך להשביע אותו, אבל בטענה אחרת יש לו, נגיד, שמעון מודה במקצת. אז כיוון שהוא כבר משביע אותו על הטענה השנייה, אז מזה הוא גם יכול לגלגל ולהשביע אותו גם על הטענה הראשונה. זה גלגול שבוע. עכשיו, הנושא בגמרא, זה האם אפשר לגלגל גם משבועה דרבנן. כלומר, אם הטענה שעליה אני יכול להשביע, היא רק שבועה דרבנן, כמו השבועות במשנה שלנו, האם גם מזה אפשר לגלגל ולהשביע אותו עוד שבועות? או שגלגול שבועה זה רק אם השבועה שאותה הוא חייב להישבע, זה שבועה דורייתא, כמו מודה במקצת, ורק מזה אני יכול לגלגל ולהשביע עליו עוד שבועות. זאת השאלה, ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה שכן, אנחנו נביא ראיה מברייתא שאפשר לגלגל עליו גם משבועה דרבנן. סעיף שני אומר, נכון, אפשר גם משבועה דרבנן, אבל אם השבועה דרבנן הזאת היא שבועת השכיר, שזו הדוגמה הראשונה שראינו במשנה שלנו, זה קצת יותר מוגבל, עוד מעט נראה למה. אז בואו נתחיל. אז סעיף ראשון, ראיה מברייתא שכן, אפשר לגלגל עליו גם משבועת רבנן, וזה מברייתא שאומרת כך, אם לרובן יש שתי טענות נגד שמעון, טענה אחת זה שהולווה לו כסף לפני השמיטה ושמעון כופר בכל, ושימו לב שאנחנו מדברים כאן לפני רב נחמן, כלומר לפני שתקנו את שבועת הסת, כך שעל הטענה הזאת שמעון אמור להיות פטור לגמרי, טענה שנייה זה שאחרי השמיטה הוא היה שותף שלו, והוא רוצה להשביע אותו את שבועת המשנה שמשביעים שותפים. והשאלה היא, האם כיוון שהוא כבר משביע אותו את שבועת המשנה על השותפות, אז אפשר גם לגלגל עוד שבוע שהוא יוכל להשביע אותו גם לטענה הראשונה של ההלוואה שבה הוא כפר בכל? אז אומרת על זה הברייתא, אי אפשר. ולמה לא? אז מבינה הגמרא שזה בגלל השמיטה, כי הרי כבר עברנו את השמיטה והיא השמיטה את החוב, אז זהו, כבר אי אפשר להשביע על חוב שהוא שמט. עכשיו, מזה נדייק שזה דווקא בגלל שהיה שמיטה. אבל אם לא היה מדובר כאן בשמיטה, אלא בסתם שנה, אז הוא כן היה יכול לגלגל. עכשיו, הרי מאיזה שבועה הוא מגלגל? משבועת המשנה של השותפות. מזה הוא רוצה לגלגל שישבע גם על טענת הלוואה. אז מה אנחנו רואים כאן? תשובה לשאלה שלנו, שאפשר לגלגל שבועה גם משבועת הרבנן, למשל, משבועת המשנה על השותפים. זאת הראיה שאפשר. הגמרא מנסה לדחות את זה ולומר, לא, אולי בעצם גם בשאר השנים אי אפשר, כי בעצם אי אפשר לגלגל משבועת הרבנן, וזה לא מיוחד לשמיטה, והסיבה שברייתא בכלל דיברה על שמיטה, זה פשוט בשביל נוכל לדייק את המקרה הפוך, שאם השותפות הייתה לפני השמיטה והלוואה הייתה אחרי השמיטה, אז הוא כן יכול לגלגל, ומה שברייתא בא ללמד בזה זה שהשמיטה משמטת רק הלוואות, היא לא משמטת חובות מעבודה, כך לכאורה אפשר להסביר את הברייתא, הבעיה עם זה זה שיש סייפה לאותה ברייתא שומרת בדיוק את זה. אז לא צריך לדייק את זה מהרישה, אז למה הרישה בכל זאת דיברה על שמיטה? כאמור, בשביל מה שאמרנו, בשביל למד אותנו שדווקא בשמיטה הוא לא יכול לגלגל מהדרבנן, אבל אם זה לא היה שמיטה, אז הוא כן היה יכול, וכאמור, הנה ראיה שאפשר לגלגל שבועה משבועה דרבנן לטענות אחרות, זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, בשורה הראשונה בעמוד א', זה שבאים רב הונא ורב חיסטא ואומרים, נכון, באמת אפשר לגלגל גם משבועה דרבנן, אבל יש שבועה אחת דרבנן שיוצא דופן, וזה השבועה של שכיר, שזאת השבועה הראשונה שבאנו במשנה, שאם שכיר טוען שבעל הבית לא שילם לו, הוא יכול להישבע ולקבל. השבועה הזאת היא חלשה יותר, כי כמו שראינו לפני כמה דפים, עקרונית השכיר היה יכול לקבל גם בלי שבועה, כי אנחנו מניחים שבעל הבית לא זוכר, אבל בכל זאת תקנו בשביל להפיס דעתו של בעל הבית, שלא ירגיש שסתם לוקחים ממנו בלי להישבע, אז תקנו שבועה, אבל עקרונית לא צריך אותה, וכיוון שהיא שבועה חלשה יותר, אז גם היכולת לגלגל ממנה היא חלשה יותר. מה זה אומר שהיא חלשה יותר? אז כאן יש שתי דעות, רב הונה ורב חיסדה. רב הונה אומר שבשאר שבועות הרבנן מגלגלים, ולא רק שמגלגלים, אלא גם בית דין מציעים לתובע לגלגל, לעומת זאת בשבועת שכיר, אמנם מגלגלים, אבל לא מציעים לתובע, אלא רק אם הוא תובע מעצמו, אז מגלגלים, זה רב הונה. רב חיסדה לעומת זאת מוריד הכל ברמה אחת, ואומר, משאר שבועות הרבנן מגלגלים, אבל בית דין לא מציעים, לא רק אם הוא חושב על זה מעצמו, בשכיר, אפילו אם התובע חושב על זה מעצמו, לא מגלגלים, פשוט אי אפשר. אלה שתי הדעות, שוב, לרב הונה בהכל מגלגלים ומציעים לו, בשכיר מגלגלים אבל לא מציעים לו, רב חיסדה משאר השבועות דרבנן מגלגלים ולא מציעים, אלא הוא צריך לחשוב על זה מעצמו, בשכיר אפילו אם הוא חשב על זה מעצמו, לא מגלגלים, זה היה הסעיף השני, ועד כאן החלק הרביעי לגבי גלגול שבועה משבועה דרבנן. החלק החמישי והאחרון מאוד קצר, זה שהמשנה סיימה ואמרה שהשביעית משמטת גם חיוב שבועה. עכשיו, האמת היא שראינו את זה הרגע בחלק הקודם, בסעיף הראשון, שאם אדם מתחייב בשבועה על הלוואה, ואז באה השביעית ושימתה את הלוואה, אז כמובן שלא רק שהוא לא משלם את הלוואה, אלא הוא גם לא צריך להישבע. זה הגיוני, כי הרי אם אין הלוואה, אז על מה אני אשבע? אז ראינו את זה, אבל המשנה אומרת את זה בפירוש, שהשביעית משמטת גם חיוב שבועה, והגמרא מביאה לזה מקור, וזה דבר השמיטה, דבר משון דיבור, כלומר שהשביעית משמטת גם חיוב של דיבור, כלומר חיוב של שבועה. זה מה שכתוב בגמרא. עכשיו, שואלים הראשונים, למה צריך לזה מקור? הרי כמו שהסברנו כבר, זה הגיוני, אם אין הלוואה, אין על מה להישבע. למה צריך מקור לזה? אלה שמסבירים הראשונים שבמקרה שחיוב השבועה, זה בגלל שהלווה הודה במקצת, ואז הגיעה השמיטה וביטלה את החוב, אז האמת היא שהיא לא ביטלה את כל החוב, אלא היא ביטלה רק את החצי שבו הלווה הודה, היא לא ביטלה את החצי שבו הוא כפר. למה? כי לגבי שמיטת כספים כתוב לא יגוס. כלומר, על מה זה מדבר? על כסף כזה שעקרונית המלווה יכול ללכת וליגוס, כלומר פשוט לדרוש את הכסף מהלווה, ואת זה השביעית משמטת. אבל כאן, כיוון שהלווה כפר בחצי, ועל החצי הזה עכשיו הוא צריך להישבע, אז גם לולא השמיטה המלווה לא יכול כרגע לגשת ולקחת, כי צריך ללכת לבית דין ולראות אם הוא נשבע, וממילא זה לא נכנס תחת המילים לא יגוס, ולכן השביעית לא משמטת את זה, וממילא, כיוון שזה לא משמט את החצי הזה, אז לכאורה זה גם לא משמט את החיוב שבועה על זה, כמה שמלן מחדש את התורה שזה כן משמט את החיוב שבועה, וממילא אחרי השמיטה הוא לא יצטרך להישבע, הוא יוכל לשלם אם הוא איש אמין ורוצה לשלם, כי השמיטה לא שימתה את החוב עצמו, אבל היא כן שימתה את חיוב השבועה, הוא לא יצטרך להישבע על זה. ועד כאן החלק החמישי לגבי שמיטה, ובזה בעזרת השם סיימנו את הפרק. הדרן עלך כל הנשבעין, מחר בעזרת השם דף ממתת הדף האחרון. בינתיים נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשבועות המשנה שחזל תקנו, וחילקנו את השיעור לחמישה חלקים. בחלק הראשון, לגבי ויכוח בין מוכר לקונה, האם הוא נתן את הסחורה או האם הוא שילם את הכסף, שהמשנה אמרה שהנתבע נשבע ופטור, ואילו רב יהודה אמר שלגבי אם הקונה שילם, הוא לא צריך להישבע שהוא שילם, כי מן הסתם הוא שילם, כי המוכר לא נותן לו בהקפה. זה היה במשנה. בגמרא ראינו שתי הערות. א', שרב יהודה אומר את זה דווקא אם הקונה כבר מוחזק בסחורה, אחרת הוא מודה לרבנן שהוא כן צריך להישבע בשביל להיפטר. הערה שנייה, למה המשנה השמיע את זה גם במוכר פירות וגם בשולחני שמוכר מטבעות? כי בפירות יותר סביר כמו רבנן שהמוכר נתן אותה מהר גם בלי לחכות לתשלום, ואילו בשולחני להפך, ולכן צריך להשמיע שהם נחלקו גם בזה וגם בזה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על יתומים, שהרב ושמואל חידשו שאם הלווה מת לפני המלווה, והיתומים של המלווה באים לגבות מהיתומים של הלווה, הם לא יכולים. כי אם המלווה היה בלגבות, הוא היה צריך להישבע שבועה ודאית שהשטר לא פרוע, אבל את השבועה הזאת הוא לא יכול להוריש ליתומים, כי הם לא יכולים להישבע שבועה כזאת, אלא רק שבועת היורשים שאבא לא אמר להם שהוא פרוע, שזה שבועה יותר מסופקת, ולכן הם בעצם לא יכולים לגבות. זה רב ושמואל, ועל זה ראינו חמישה סעיפים. סעיף אחד זה שרבי אלעזר חולק עליהם, ולדעתם הם יכולים להישבע את השבועה שלהם וליטול הכל. סעיף שני זה שרבי עמי הגביל את רב ושמואל, ואמר, מה שרב ושמואל אמרו שהם לא יכולים להישבע, זה דווקא כשהאבא, המלווה, כבר עמד בדין והתחייב כבר בשבועה בפועל, היתומים של הלווה, אז הוא לא יכול להוריש את השבועה. אבל אם עוד לא עמד בדין, אז היתומים כן יכולים להישבע, זה רבי עמי, אבל רב נחמן אמר, מה פתאום? אם רב ושמואל צודקים, אז זה נכון, בין אם עמד בדין ובין אם לא. אגב, הוא עצמו, רב נחמן, בכלל פוסק כמו רבי יוסי, שזה לא שלא יקבלו כלום, אלא יחלוקו, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו אוסף של קושיות על רב ושמואל, רובם היו ממקרים של בעל ואישה, שרואים שהיתומים של האישה יכולים לגבות את הכתובה מהיתומים של הבעל, ואז הרי ודאי שהבעל מת קודם, אחרת אין כתובה, והנה בכל זאת הם כן יכולים, גם כשהלווה הבעל מת לפני המלווה, האישה, אז בשתי הקושיות הראשונות שם תרצנו, ששם דובר שהאישה נשבעה לפני שהיא מתה, שהשטר לא פרוע, בקושייה השלישית אמרנו שמדובר שהאישה מתה לפני הבעל, ובכל זאת יש לה כתובה כי הוא קודם גירש אותה,
ובקושייה הרביעית באמת נכננו ואמרנו הברייתא של הקושייה הרביעית היא כבית שמאי, שאומר שהמלווה כשיש לו שטר זה כאילו שהוא כבר מוחזק בכסף, ולפי בית שמאי גם רב ושמואל ידעו שהיתומים כן יקבלו, אבל לא לפי בית שמאי היתומים לא יקבלו. זה היה הסעיף השלישי, הקושיות. הסעיף הרביעי היה מהלכה, אז רב נחמן אמר שהוא לא מתלהב מהדעה של רב ושמואל, אבל הוא פוסק מותם, אבל רק במקרה הספציפי שעליו הם דיברו. אבל אם המלווה התחייב שבועה לא כי הלווה מת קודם, אלא למשל כי המלווה פגם בשטרו, אז הילדים כן יוכלו להישבע ולטעול. וראינו עוד שני מקרים שחשבנו שאולי גם הם לא נחשבים בדיוק המקרה של רב ושמואל, אבל הגמרא אמרה שהם כן, וזה גם אם ללווה יש ערב, או גם אם זה לא היתומים של המלווה אלא אח של המלווה, זה כן עכשיו המקרה של רב ושמואל, ולכן רב נחמן כן יפסוק מותם. אבל בא רב חמה ואומר, הרי רב נחמן עצמו לא באמת רצה לפסוק כמותם, אלא זה לא ממש סגור, ולכן בדיעבד מי שיעשה כמו רבי לזר זה יתפוס, ובאמת ראינו דיין שעשה ככה, וזה היה החלק השני של השיעור. בחלק השלישי ראינו את השבועה הבאה במשנה, וזה הנשבעין ללא טענה, והגמרא הסבירה שהכוונה היא ששותפין, או פוטרופסין, או אישה שמנהלת נכסים של בעלה, או אח שמנהל נכסים שלו ושל שאר האחים, אם מישהו חושד בהם שהם לוקחים משהו שלא מגיע להם, הוא יכול להשביע אותם גם בלי טענה, כלומר לא בלי טענה בכלל, אלא גם בלי טענת פרי, אלא מספיק טענת שמע. לגבי האחים הסברנו שהכוונה היא דווקא כשהוא באמת תורך, מביא את הפועלים, לא שהוא סתם בא לראות שהכל בסדר. ולמה? כי כל הסברה כאן זה שכיוון שהם תורכים בנכסים גם של האחרים, הם מרגישים שלא מקבלים מספיק ומורים יותר לעצמם לקחת קצת יותר, לכן אפשר להשביע אותם. אבל מחדש רב נחמן שכל זה דווקא כשהנתבע מודה במקצת, כלומר התובע אומר לו אולי לקחת כך וכך יותר, והוא אומר נכון לקחתי יותר, ולא מה שאתה אומר אלא פחות. הוא מודה במקצת, מדורייתא עדיין אי אפשר להשביע אותו כי התובע הוא רק שמע, אבל חזל תקנו שיהיה אפשר. וראינו כאן את המחלוקת בין רב לשמואל, מה הטענה המינימלית בשביל שיהיה מודה במקצת, ואמרנו שכל זה דווקא לפני שסימו את החלוקה, אם כבר חלקו, אז אי אפשר, אלא אם כן הוא מגלגל עליו שבועה ממקום אחר, וזה הוביל אותנו לחלק הרביעי לגבי גלגול שבועה. השאלה הייתה, האם אפשר לגלגל שבועה גם משבועה דרבנן בשביל שישבע לו על טענה נוספת? וראינו שני סעיפים, בסעיף הראשון הוכחנו שכן אפשר, מברייתא שאמרה שאי אפשר לגלגל שבועה משבועת השותפים אל כופר בהלוואה, אבל זה כי הייתה שמיטה שביטלה את ההלוואה, משמע שאם לא הייתה שמיטה, היה אפשר. אפילו שהוא מגלגל משבועת שותפים, שזה שבועה דרבנן, זה סעיף ראשון. סעיף שני, רב הונא ורב חיסטא באמת מקבלים את זה, שאפשר. הם רק אומרים שהשבועה של שכיר, השבועה הראשונה שכן במשבועה, משנה היא חלשה יותר. במה? אז רב הונא אמר שמכל השבועות הרבנן אפשר לגלגל, ובית דין אפילו מציעים לתובע לגלגל, בשכיר אפשר אבל לא מציעים, לא רק אם הוא עושה את זה מעצמו. רב חיסטא מוריד ברמה שמכל השבועות אפשר אבל לא מציעים לו, בשכיר לא רק שלא מציעים לו, אלא לא מאפשרים לו גם אם הוא רוצה מעצמו, וזה היה החלק הרביעי. בחלק החמישי אמרנו שהשביעית משמטת לא רק את החוב, אלא גם את חיוב השבועה על החוב, וראינו מקור לזה, וזה דבר השמיטה, והראשונים הסבירו שהמקור נצרך למודה במקצת, ששם השביעית בעצם לא משמטת את החלק שעליו הוא כופר, אבל בכל זאת היא כן משמטת את חיוב השבועה על זה, כל טוב והדרן הלך פרק כל הנשבעין.